רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית, המציע קורסים מקוונים מהבית לילדים בגילי 8 עד 18, סדנאות בתכנות אפליקציות, רובוטיקה ויצירה ביוטיוב. בקורסים השונים יקשו הילדים כישורי מנהיגות, תכנון ויצירתיות, והתנסו במגוון רחב של טכנולוגיות. המצטרפים יהנו משני מפגשי התנסות ללא התחייבות. לפרטים נוספים בקרו ב-techleaders.co.il או חפשו בגוגל המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית. שלום וברוכים הבאים לעושים שיווק. התוכנית נמצאת בחופשה קצרה. גם אני וגם קובי עובדים במרץ על פרקים חדשים עבורכם, ולכן אנחנו מביאים בשידור חוזר פרק שבו ערך קובי גור את ימימה ביסמוט, מומחית לכתיבה שיווקית, אחד הפרקים שזכו להצלחה הגדולה ביותר ולמחמאות הגדולות ביותר בתוכנית, ובו קובי וימימה משוחחים על כתיבה כריזמטית, איך עוזרת כתיבה כריזמטית ואישית למאמצי שיווק, ואיך להיות קופירייטר מוצלח. אז אנחנו מקווים שתהנו מהפרק, ונשתמע בפרק הבא. להתראות.
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום וברוכים הבאים לעושים שיווק, כאן קובי גור. הפעם אני ללא רן, שזו תחושה קצת מוזרה, אבל אני לא לבד, מכיוון שאיתי נמצאת ימימה ביסמוט. שלום ימימה.
שלום, שלום לכולם.
אני גאה מאוד ושמח מאוד שאת איתנו. אנחנו בעצם נדבר בהמשך הפרק הזה המון המון על דברים שקשורים לקופירייטינג, אבל אני רוצה להציג אותך למאזינים שלנו. אז ימימה ביסמוט היא מומחית לכתיבה שיווקית ומרצה. מאז 2005, כותבת עבור עסקים קטנים תוכן רענן, מקורי ובעיקר עושה שמח בארנק. ימימה סוברת ששיווק זו תופעת לוואי של עבודה פנימית של בעל העסק על עצמו. וככל שהעבודה עמוקה וכנה יותר, כך השיווק נעשה קל ונטול מאמץ. את סודות המקצוע היא חושפת במדריך האלקטרוני שלה, מילים שוות זהב, שאני אישית קניתי, ממליץ בחום. וכעת לרגל השקת המיתוג החדש, מגישה לכם במתנה את המדריך המפתיע שלה לכתיבה כריזמטית. ואנחנו נדבר על מה זו כתיבה כריזמטית. את המדריך לכתיבה כריזמטית, הטיפים והשטיקים שלה בשיווק וכתיבה שיווקית, בתוספת לא מעט יידישקייט, שגם על זה אנחנו קצת נדבר, אפשר למצוא בבלוג שלה, בכתובת www.hamila.biz, שוב, www.hamila.biz. אז יש משהו שפספסתי ימימה, זאת אומרת, אני חושב שהדבר הכי מעניין שנוכל להתחיל לנו, בואי תספר לנו קצת על עצמך.
בכיף. אז כך, אני ימימה ביסמוט. עד לפני 20 שנה בערך הייתי חילונית הדוקה, והיום אני חרדית הדוקה.
משתדלת. זה מדיום רדיופוני, אז לא רואים, אבל אני מעיד על זה.
וכן, אני כבר למעלה אפשר לומר משהו כמו 15 שנים עוסקת בנושא של השיווק, בעיקר שיווק באינטרנט, אבל לא רק, בכתיבה שיווקית, אבל למעשה אני מגיעה בכלל מעולם אחר, אני מגיעה מעולם של העיצוב הגרפי. למדתי במכון הטכנולוגי בחולון, במגמה של מוצרי תקשורת, הייתי גרפיקאית, מעצבת, ארט דירקטורית במשרד פרסום.
זאת אומרת, פוטושופ וכל הדברים מסביב,
בדיוק.
מאוד מוכר לך.
ואז חזרתי בתשובה. חזרתי בתשובה ולצערי עברתי גירושין, התחתנתי בשידוך, הכל היה בסדר גמור, ובכל זאת התגרשתי. ובאותה תקופה בעצם נאלצתי לעזוב את העבודה. פשוט לא הצלחתי להתארגן עם שני ילדים קטנים, היו חולים הרבה מאוד, להיות בבית, לשפץ את חיי, כאילו. בקיצר, הייתי בעצם בעמדה מאוד מאוד נחיתית. אפשר להגיד, לקראת סוף שנות ה-30 שלי, ונמצאת בלב בני ברק, חרדית, גרושה, בלי שקל, שני ילדים קטנים. ממש, היה נראה לי, זהו. נגמר הסיפור. ולא רק זה, שבצר לי, התחלתי לקבל הבטחת הכנסה. פשוט. אז הייתה קצבה מביטוח לאומי, והייתה מין הסתכלות כזאת, קצת כזה של אוקיי, מין משהו קצת קורבני כזה באותה תקופה של בסדר.
זאת אומרת, תחושה אישית קורבנית.
כן, וגם okay. התרגלתי קצת לקבל את הקצבה הזאת. אחרי הכל זה נוח, באיזשהו מקום, יכולתי לגדל את הילדים, באמת הייתה לי פניות לגדל אותם, אבל השנים עברו. השנים עברו, ובעצם אני יצאתי לגמרי מהתחום, ומי שמכיר את התחום של העיצוב, עם התוכנות והכל, חודשיים אתה לא בעניינים, אין לך תוכנות, אין לך כלום, אתה בעצם פסה.
גם נדרשתי כבודות בעצם, והמון הוכחות שאת יודעת לעשות
נכון.
מה שאת עושה.
אז בעצם לא היה לי מה להציע.
אוקיי.
ואז הגיע שלב שהילדים טיפה גדלו, ושלחו אותי מטעם לשכת התעסוקה לקורס, קורס של מתי, במשולב עם עמותה שנקראת עסק משלך, לקורס העצמה, לקורס כלכלי, לקורס לפתיחת עסק, משהו כזה. באתי לשם ופתאום אני צוץ נדלק. כלומר, הלכתי כזה כי לא הייתה ברירה, אבל פתאום שמתי לב ונזכרתי שוואו, יש לי כל כך הרבה מה להגיד. אני כל כך מבינה את המטריה, כאילו ההרצאות שהיו שם, הדרכות שהיו שם, אני הכל ידעתי.
להקליט של התחברות, שהרגשת שאת שמה.
הכל היה מוכן.
וזה יופי.
אבל היה לי אומץ. כאילו, נבח, דוסית, מבוגרת, מה יש לי להציע? כאילו, המחשבות הרעות האלה של המחלישות האלה. ולא רק זה, כשהתחלתי לחשוב שאני הולכת לפתוח עסק, גם פניתי למישהו שמעבר החילוני, הכרתי אותו פרסומי. ואמרתי לו שאני חושבת, שוקלת עוד פעם להיכנס לעניינים, ואולי מכיוון של כתיבה. והוא אמר לי, כאילו, למה לך ימימה?
הוריד אותך.
את מבוגרת מדי, מה כולם קרישים, יאכלו אותך, כאילו מה הקטע שלך, לכי תעשי מצגות בבית ספר, דברי את זה, כאלה, בקטנה. קיצור, באמת זה היה מאוד מאוד מפחיד. ואז חברה הביאה לי מודעה, היא קראה שמחפשים עורך תוכן לאתר שעוסק בקירוב לתורה. זאת אומרת, מקבלים מאמרים מתורגמים מאנגלית, וצריך ככה לכתוב אותם בשפה יותר, צריך מישהו שמכיר את העולם החילוני ומכיר את העולם החרדי, אמר לי, למה לא תנסי? וניסיתי. ואז, עד אותו שלב, לא היה לי אינטרנט. בכלל, אני לא בעניין של טכנולוגיה, אתה יכול לראות את הטלפון שלי.
כן, אני מעיד שהטלפון הוא...
זה נקרא טלפון קשר, אין בו אס-אמסים, אין בו כלום.
אפילו לא סמארטפון קשר.
הוא שום דבר. הוא פשוט רק בשביל כמו פעם, להיות בקשר כשאין ברירה.
לזה נועד הטלפון, מלכתחילה.
נכון.
שהם שכחו את זה.
נכון. אז גם אינטרנט, היה רק באותו שלב נכנס, אחרי שכבר היה אינטרנט 15 שנה כאילו, רק אז נכנס אליי הביתה האינטרנט. היה לי וורד, מדפסת סיכות טרנטברג, זהו. כמובן שבנושא של עיצוב גרפי לא היה לי שום דבר, לא מקינטוש, לא כלום, 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 כלום. רק אני נטו עם מאבד תמלילים. וניסיתי לעשות את המאמרים האלה, קיבלתי את הג'וב, והתחלתי לערוך מאמרים בקצב, בכמות אדירה, מאות, לקבל אותם, לערוך אותם.
בעצם הייתה העבודה הראשונה שקיבלת, אחרי המקום מאוד נמוך שהרגשת שהיית בו, ופתאום משם זה התחיל להיות אמיתי.
נכון.
אוקיי.
ובתחום שלי, חורה, לא התחום שלי, אני הרבה מעיצוב, פתאום כתיבה, אבל... כן, כתבתי.
והרגשת מאוד מנוח בזה, זאת אומרת, לעבור כתיבה זה משהו שאני מעיד, ואנחנו, אתם תשמעו כמה קטעים, ואתם מוזמנים להגיע לבלוג, אני באמת, אני אגיד זה כמה פעמים, מומלץ בחום רב, כתיבה נראית לך? נראה לי לפחות למי שקורא את הקטעים שלך מאוד טבעית היום.
כנראה שהייתה תמיד.
אוקיי.
זאת אומרת, גם אני זוכרת בלימודי העיצוב שלי, פעם היה צריך לעשות איזשהו מיצב, אז אני קניתי לחם בחנות מקולת, רצחתי אותו, ואז הבאתי אותו, שמתי אותו על הדשא, בצעתי אותו לשתיים, שפכתי עליו גואש אדום, שמתי מסביב כזאת גדר כמו בזירה של רצח כזה,
okay.
ותליתי פליירים וטיזרים בכל המכון הטכנולוגי, יש לחם מת על הדשא. והדבר הזה עשה בז מטורף. עכשיו תשאל אותי, מה זה? למה זה? אין לי מושג, זה פשוט
הגיע,
היה
המוזה.
צריך לצאת.
יפה.
אז זאת אומרת שהיה שם משהו מילולי, היה משהו מושגי, מילולי,
okay. שהתחבא, שלא כן, היה גלוי. כן. אז באמת התחלת לכתוב, אבל עדיין, לכתוב מאמרים, זה לא...
לא כתבתי שיווקית. אותם, לא כתבתי אותם.
תרגמת.
ערכתי אותם, אוקיי. לא תרגמתי.
אוקיי.
קיבלתי אותם מתורגמים מאנגלית, יש אתר מאוד גדול שנקרא אש התורה באנגלית, הביאו אותו לארץ, צריך, הם תרגמו אותו, ואני הייתי צריכה לעשות לו לוקליזציה, אפילו אוקיי. לא ידעתי שקוראים לזה לוקליזציה. לעשות את זה ככה, להזרים את זה. כשהגעתי למאמר ה-1078 בערך, אוקיי. אמרתי לעצמי, רגע, למה שאני לא אנסה גם לכתוב אחד כזה? ובעצם, מאותו רגע, זה מה שהנחה אותי בעולם הכתיבה. כל פעם שראיתי משהו כתוב שעבד עליי, כן, וזה טיפ, אני כבר יכולה להגיד, ניסיתי להבין רגע, למה זה עובד עליי? מה יש פה? איך אני יכולה לחכות את זה? ופשוט ישבתי וכתבתי מאמר, עשיתי סנד, שלחתי את זה לאורך, ותוך 2.5 דקות הוא שלח לי מייל בחזרה, ימימה, יש לך טור.
וואה.
ומאותו רגע בעצם קיבלתי את הכותרת הזאת של כותבת מן המניין. קיצר, זה טור שרץ, טיר מדליק על, על החיים, על רגעים הפרוזיים בחיים של אימא עם ילדים וכינים ונזלת ובלגני. ו...
מה שכולם,
משהו חמוד.
הרבה מאוד מהמאזינים שלנו בכלל חווים, אז זה בכלל יכול להתחבר לכולם. ועדיין, להגיע למקום שאת, שהכותרת, המקצוע, הוא כותבת שיווקית או כתיבה קריזמטית, תכף נדבר על זה, נבין, זה כבר שינוי מהפכני, זה עדיין לא היה שם, זאת אומרת, לקח לך עוד קצת עד שאמרת, אוקיי, זה מה שאני עושה.
נכון.
אוקיי.
אז קודם כל, מה פתאום שאני... מה פתאום, זה סוג של יומרנות זאת, להגיד על עצמי, אוקיי, אני קופירייטרית. האמת, זה יומרנות. זה באמת יומרנות.
אנשים מוכשרים, אני חושב שזה לגיטימי.
אמרתי לעצמי, אני קופירייטרית, לא למדתי בשום מקום קופירייטינג.
זאת אומרת, אין השכלה פורמלית,
שום
אין קורס.
כלום, שום דבר.
וואו, אוקיי.
גורנישט. קופירייטרית. אוקיי. אין לי תיק עבודות, אף אחד לא יודע מי אני. שוב, להזכיר לך, אני יושבת בלב בני ברק. מה הקטע? בקיצור, לא זוכרת איך זה היה, יצרתי קשר, או שיצרו איתי קשר אנשים, מחברה של עיצוב אתרים. כתבתי משהו אולי, והם ראו דרך האתר הזה ששלחת, שפרסמתי בו את הטור, והם נורא אהבו את הסגנון שלי, והם אמרו לי, תקשיבי, בואי תכתבי לנו תוכן, ואנחנו נעצב לך אתר. עשינו בארטר. והיה אתר עם ידיים, הוא רץ הרבה שנים מהאתר הזה, זה 10 שנים הוא היה באוויר, עשה עבודה נהדרת. וזה היה הדבר הראשון שלי בתיק עבודות. ובעצם כשרציתי להשיג לקוחות והצעתי את עצמי, וביקשו לראות דברים, אמרתי, הנה בואו תראו את האתר שלי. ואז גם עשיתי להם, לאלה שבנו לי, עשיתי את התוכן. אז כבר היו לי שני דברים לתיק עבודות. ואז רוני הורוביץ, מלכן רב מסר,
כן.
הוא פתאום יצא עם הניוזלטר החדש, בשעתו הוא היה הרי ממש ממש, הוא היה הגורו הראשון לשיווק באינטרנט, יצא עם ניוזלטר על שיווק באינטרנט, ובעיתון השני השלישי שלחתי לו מייל, ואמרתי לו, שאלתי אותו אם אני יכולה לכתוב מאמר.
זאת אומרת, הרגשת כבר ביטחון עצמי שהצטבר, ואמרת, אני כבר יכולה לפנות לאנשים.
כן, זה מין סוג כזה, באמת, אני לא יכולה להגיד לך שאני בן אדם כזה, כל כך מלא ביטחון עצמי, אני לא. אני, יש לי ביקורת עצמית מאוד מאוד עמוקה, ולוקח לי המון זמן להאמין בעצמי על דברים, אבל אין לי מושג איך זה היה, זה פשוט, קלטתי באותה תקופה, קלטתי הזדמנות, צ'ק, הלכתי עליה. וכתבתי מאמר על ה... שגם הכנסתי לתוכו יידישקייט, איך קופירייטר הוא בעצם הוגה שמות, ואיך האדם הראשון נתן שמות לכל בעלי החיים, וקיצר, זה הסתדר מאוד מאוד יפה.
אז התחבר לעולם שלך.
התחבר גם לעולם שלי.
ומאז מה שנקרא, הרבה מים זרמו, ואת עושה את זה להרבה מאוד עסקים, גדולים קטנים, בתחומים שונים, ושוב, אנחנו נגיד את זה כמה פעמים, אני מוליץ בחום, קודם כל להירשם לרשימת התפוצה שלי, מימה, מדי שבוע, שבועיים, יוצא איזשהו מייל אליי, ואני סיפרתי את זה למימה כשנפגשנו, הכותרת של עצמה גורמת לי מיידית לפתוח את המייל, אני לא חושב שיש מייל שלך שלא פתחתי. בית, אני עובר על התוכן של המייל, והוא תמיד נעצר בנקודה, זה כמו סרט מתח, שאתה חייב להבין מה קורה בפרק הבא, בדקה הבא, והרמון פעמים יש מיילים שמי שמאזין לנו מכיר את השיטה הזו, לא טוב, זה מייל אחר כך, זה לערב, או מתישהו בסוף שבוע אני אגע בזה, לא, את המייל של ימימה חייבים ללחוץ על הלינק, להגיע מיד ולקרוא אותו עד הסוף, ואני חייב להגיד לך שזה באמת יוצר, דיברת קודם על זה, תמונה מאוד ויזואלית. אני באמת חושב שרוב המיילים מייצרים כבר מרמת הכותרת את הוויזואל בעיניים. איך עושים את זה? איך ניגשים לזה בכלל? אני חושב שזה משהו שהרבה אנשים, אנחנו נרחיב עוד מעט, אבל קופירייטינג הוא כל אחד יכול לעשות?
אני מאמינה שברמה כזו או אחרת, כל מי שמתקשר עם אנשים ומשתמש בשפה, במלל, כל אישה שמשכנעת את בעלה להוריד זבל, את המתגבר...
משם זה מתחיל,
את המתבגר שלה להרים את הגרביים המסריחות מהמקלחת.
אוקיי.
הרי בסופו של דבר, מה זה? מה אני עושה? אני בסך הכל יוצרת סוג של דיאלוג עם קהל יעד, עם בן אדם. זה היה יכול להיות בן אדם...
אבל זה לא דיאלוג באמת. זה... את שולחת, זה בעצם חד-ממדי כל הזמן, הוא חד-כיווני.
חד-ממדי, אבל אני בהחלט, בהחלט מאזינה שם לתשובה עוד לפני שהיא נאמרה. זאת אומרת, כבר שאני כותבת, אני מנהלת את הדו-שיח הזה.
זאת אומרת, הוא מתנהל אצלך בראש בעצם.
נכון. אוקיי. עם האב-טיפוס הזה שאליו אני כותבת.
אז אולי זה המקום, אנחנו בפרקים הקודמים בעצם דיברנו המון על הנקודה הזו שנקראת פרסונה. איך עסק צריך בעצם להפיין? מי הלקוחות שלו? מי הלקוח שלו? מי הממוצע הזה, או מי הבן אדם שאליו הם באמת מתכוונים? אני חושב שהרבה מאוד עסקים חוטאים בכלל בנקודה הזו, כי הם מנסים בערך לפנות לכולם. איך את מדמיינת לעצמך? איך בכלל מתחיל התהליך שלך שאת יושבת מבעל עסק ואת אומרת לו, טוב, בוא נתחיל.
כמובן שאני מתחילה בשאלון אפיון. מקבלים ממני, הכל נעשה אגב דרך האימייל, בגיבוי טלפוני, אני לא פוגשת לקוחות כבר המון שנים, עוד לפני שזה היה מקובל. פשוט לא היה לי זמן, והיה לי חבל הזה, וברוך השם, השם זיכה אותי בסוג של אינטואיציה, שבאמת קלטתי גם בלי לפגוש ממש פיזית את הבן אדם. אז דבר ראשון, מקבלים שאלון אפיון. יש עסקים שאני מתאימה להם את השאלון. זאת אומרת, זה לא משהו סטנדרטי שמקבלים, אלא גם השאלון עצמו, אני מקבלת איזשהו רקע ראשוני, מה הבן אדם רוצה, כן, מה בעל העסק, למה הוא זקוק, ואני כותבת, או אני מנסחת שאלות. השאלון כשלעצמו, זה חוויה. זה כבר חלק מתהליך.
אוקיי.
כי זה מחייב את בעל העסק לשבת ולהתבונן עם עצמו בעומק, ולשאול את עצמו שאלות מאוד מאוד משמעותיות ומהותיות. למה אני עושה מה שאני עושה?
אוקיי.
למי אני עושה את זה? מה, כאילו, איפה הדחף שלי? איפה ההתלהבות שלי?
זה דורש ממנו להסתכל פנימה.
כן.
ולהבין.
זה דורש ממנו לעשות בדק בית, לחדד את, את הרצונות שלו. אם הוא מפוזר, אני לא אתחיל לכתוב לו, אלא אם כן הוא יגדיר לי קהל יעד. ויש כאלה שלא מסוגלים.
וזה נכון גם לעסקים יותר גדולים, שבהם, זה לא עסק של אדם אחד או שניים או משפחה, אלא חברות, שבהם כבר יש יותר מאחד או ממאה איש, שעובדים שם, גם שם השאלון הזה נכון?
אין לי מושג, האמת, אני בדרך כלל עובדת עם עסקים קטנים, אני לא עובדת עם חברות גדולות.
זה לא בן אדם אחד בסוף שמדבר איתך.
אבל אני מחייבת שיהיה כל אחד, זאת אומרת, וזה קורה לי הרבה.
אוקיי.
ברגע שיש כמה אנשים, נגיד יש עמותות עם שני שותפים או כל מיני עסקים, הם צריכים למלא כל אחד את השאלון, לשבת אחד עם השני, ליישר קו, ואני מקבלת שאלון אחד שמקובל על שניהם. כל דבר רחב יותר זה נזק להם ואיבוד זמן בשבילי.
כי אז זה מפוזר בעצם, ברור, את לא יכולה להתמקד.
ברור, אין להם ברירה, תמיד. Okay. אחד הפחדים הכי גדולים של בעלי עסקים, אחד הפחדים הכי גדולים והמתנה הכי גדולה, זה לוותר. להתמקד ולוותר. לא לעשות לכולם, כי אין כולם. לבחור נישה, לבחור שירות, ולהתמקד שם. ולתת את זה מאוד מאוד מזוקק.
כן, אני מסכים. גם אני כמישהו שמנהל חברה יודע כמה זה קשה פתאום להחליט שאתה מוותר על תחום עיסוק מסוים, ואתה אומר לו, זה כמה שאני רוצה לגעת בו, וכמה שאני חושב שהוא טוב, עדיף להתמקד במשהו אחד שבו אני באמת טוב. אז בעצם יש לך שאלון אפיון.
כן.
והבנת מי האנשים שאת עובדת מולם, ומה הם רוצים להשיג, ולמה. שאלת הלמה, אני מניח, עולה לא מעט. ועדיין המרחק מאוד מאוד גדול למשהו שהוא בסוף עותק שיווקי.
נכון.
מה התהליך שצריך לעבור?
בעצם ההתחברות שלי העמוקה היא לקהל שלהם. היא לכאב ולצורך העמוק, הנואש. הנואש.
את משתמשת במילים מאוד חזקות,
מאוד
דרמטיות.
כי זה מאוד 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 נכון. זה מאוד, זה נואש. יש שם צורך לקהל שהם לפעמים לא מודעים לזה בכלל, הם לא מודעים גם שיש להם מענה אפילו, הם אפילו לא מאמינים בעצמם.
לפעמים לא מודעים בזה שיש בעיה, שיש להם בעיה.
בוא נגיד שאני פותחת להם את העיניים, הרבה פעמים מקבלים ממני טקסט ואומרים לי, תקשיבי, אמא, עכשיו
בול.
אנחנו מאמינים במוצר. גרמת לנו להאמין במוצר, אנחנו לא ידענו שהוא כל כך טוב. אנחנו לא ידענו שהוא כל כך יכול לחולל שינוי באיכות חיים של אנשים.
זה לא נוגע בעצם בשכל, אולי באיזשהו שלב מתקדם יותר, אבל זה נוגע קודם כל בלב.
כן.
או בבטן.
נכון, בבטן. קודם כל נוגע בבטן. זה נוגע בבטן, ואחר כך זה נותן את כל הסיבות ההגיוניות.
בואי אני אשאל את השאלה. את מדברת על כתיבה קריזמטית. למה קריזמטית ולא שיווקית? זה מושג שאני שמעתי רק במקום אחד, וזה אצלך.
נכון. לקח לי 3 שנים לזקק את הבידול העסקי שלי.
הסנדלר הולך יחף.
לא.
אוקיי.
אלא לפעמים תהליך לוקח זמן. וצריך לתת לו את הזמן. וניסיתי כל מיני דברים שהיו ממש כמעט, כמעט, כמעט בול פגיעה. אחד מהם היה כתיבה שיווקית מהבטן שנוגעת בלב. Okay. שזה גם בול פגיעה.
נכון.
אבל בכל זאת המשכתי עוד שם בחקירה שלי עם עצמי. ובסוף, בסוף, בסוף שאלתי את עצמי, מה אני משאירה אצל אנשים כשהם פותחים את, את החומרים, שהם קוראים אותם, היה אלמנט של קריזמה, אוקיי? יש איזה משהו קריזמטי, כנראה מתנה איזשהו באישיות שלי, בכתיבה שלי. אבל קריזמה כשלעצמה, כן, אם תקרא את המדריך שלי לכתיבה קריזמטית, תראה שזה יכול להיות נפילה ענקית, כן? הבן אדם יכול להיות מאוד קריזמטי, ואין שם שום תוצאות בתכלס. אני גיליתי, וזה בעצם מה שאני טוענת, שכל אדם, ברגע שהוא מוכן להודות במישהו, לקבל את מישהו, לאהוב את מישהו, ולהיות מחובר לתפקיד שלו בעולם הזה, לקבל שזה התפקיד שלו ללכת אחרי זה, הוא הופך להיות קריזמטי.
זאת אומרת, זה לא קשור ספציפית לתחום הכתיבה, או לציור,
בכלל,
או לכל תחום אחר.
בכלל, אני בכלל חושבת שהכתיבה שלי היא סייד אפקט, היא תופעת לוואי של איזשהו סוג של התבוננות וצמיחה. היא באה לידי ביטוי בכתיבה, אבל אני בהחלט חושבת שחלק מהכתיבה שלי, כשלקוח מקבל ממני טקסט, הוא הרבה פעם יכול לעבור תהליך של צמיחה והעצמה, אפילו מעצם הכתיבה או מעצם השאלות, מעצם ההתבודנות והיכולת להראות לו, הנה, בפן הזה לא הסתכלת, ושם, שם השליחות שלך, שם יש לך מה לעשות בעולם.
אוקיי.
וזה מלהיב אותי, הדבר הזה.
אני חושב שזו הזדמנות מצוינת. אחד הקטעים ששלחת לי נקרא Less is More. בעיניי, למאזינים, הוא קטע מרתק. אני, לפני שימימה, אני אבקש ממך לקרוא אותו, אני רוצה שתקשיבו טוב טוב למילים, ואני עשיתי את זה בבוקר, עצמתי את העיניים, אי אפשר לקרוא ולעצום עיניים, אבל אתם שומעים את ימים עכשיו מקריאה, תעצמו את העיניים, וכשתפקחו אותם, כשתסיים את הקטע, תחשבו מה הרגשה שלכם. ימים, מלא סיזמור.
אז קודם כל, זה פוסט שנכתב לצורך בלוג, בלוג שנקרא Great Times, של גלית שול ומרב בילצקי, שנתנו לי במה, ואני מאוד מודה להן על זה. המיקוד של הבלוג שלהם זה כל מה שקשור לאפור. כמה אפור הוא בעצם צבעוני, לבטון, לאומנות וכו'. אז הן פנו אליי וכתוב, וביקשו שאני אכתוב משהו על כתיבה שיווקית. אז הנה זה. Less is more. הציפוי שלי אפור. מהמטפחת, דרך החצאית והשרבולים הארוכים, ועד לגרבי הניילון האטומות בחורף וגם בשיא הקיץ. אני אישה דתייה עם עודף משקל שמתקרבת לגיל העמידה, והציפוי שלי אפור. אבל מתחת לציפוי הזה אני מקהלת אפרונים נרגשת שמצייצת וממלאה את האוויר במשק כנפיים סוער. מתחת לכיסוי אני מפל אדיר שמתנפץ לאלפי טיפות בכל גווני הקשת אל תוך בריכת מים מתוקים. מתחת לכסות, אני ילדת מדבר יחפה ופרועת שיער שצחוקה הצלול מתגלגל ונחבט ומתנפץ לאלפי הדים עליזים בגאיות ועל ההרים. לא לכולם אני מראה, לא לכולם אני נותנת. למפונקים ביניהם שהתרגלו לקבל הכל לעוס, אני חידה. לאלו שרוצים את זה נוצץ, אני לא נספרת. הציפוי שלי ושכמותי אפור, אבל רק לקצרי רואי. אלו ששדה הראייה שלהם לא מזוגג עדיין מחשיפת יתר למראות וצבעים. אלה שלא הולכים שבי אחרי כל מה שרועש, מבריק או מסנבר. אלה שלא התמכרו סופית לחוויות אקסטרים וסף הריגוש שלהם טרם שווק חיים כמו נתיך שרוף. אלה שעדיין נותרה בהם לחלוכית של הרגשה. אלה מסוגלים לראות את החן, את היופי. בפני אלה נגלית סקל הצבעים אינסופית, מרטיטה. ממנה מורכבים כל האפורים שבעולם. בעידן רווי תקשורת של רעש אינסופי, כשהזמן הוא קרוסלה מטורפת, שדוהרת בקצב רצחני לעבר מטרה שתאבד את קסמה מיד לכשתושג, והדוינג הוא סוג של אליל שאינו שווה לעולם. דווקא חוסר בתנועה, בצליל ובצבע הוא מצרך נדיר. פחות תנועה, פחות רעש, פחות מאמץ, פחות צבע. פחות צבע. עוד פחות צבע. ועוד. עד שנגיע לאפור, ונגלה ש-less is more.
קודם כל קטע מקסים, אתם יכולים לפקוח עיניים, ואני מקווה שלא עצמתם עיניים בזמן שאתם בנהיגה. אני חושב שזה ממחיש בצורה מדהימה את היכולת שלך להשתמש במילים. אז אני רוצה לחזור שנייה אחורה. דרך המילים, דרך אגב, להעביר באמת משהו ויזואלי מאוד, משהו שנוגע בבטן. אני באמת רוצה לחזור אחורה ולשאול, כל אחד יכול להיות קופירייטר?
לא.
נשים בצד שנייה את הלימודים הפורמליים, ויש מספיק קורסים שעוסקים בזה, אבל מה צריך בשביל זה מעבר באמת להרגשה הפנימית שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים?
אני לא יודעת אם השאלה היא אם כל אחד יכול להיות קופירייטר. כל אחד כן יכול להיות כותב שיווקי יותר טוב ממה שהוא כבר. ולעסקים קטנים הרבה מאוד, הרי אין להם תקציב.
נכון.
אין להם יכולת לתחזק תוכן כל הזמן. אז נכון, צריך לקחת איש מקצוע לדברים, בוא נגיד, לאתר, לפרוספקט, לדברים המהותיים, אבל למשל, למאמרים, או לשיווק באימייל, או כל מיני תכנים נוספים, הם צריכים ללמוד לעשות את זה בכוחות עצמם. וזה בהחלט כן אפשר להיות. זאת אומרת, יש שיטות, יש נוסחאות, יש אפשרות, ככל שעושים יותר, ככל שמתאמנים יותר. אתה שואל אותי שאלה ברמה של אומנות. זאת אומרת, אני מסתכלת על הכתיבה שלי בתור קופירייטרית כאומנות, כמו שהיית יושבת מולך פסלת, והיית שואל אותי, כל אחת יכולה להיות פסלת? כל אחד יכול לקחת חומר וליצור בו ולתת לתוכו את התחושות שלו. מה זה יעשה אצל האחרים? כמה זה יהדהד להם? כמה זה... זאת אומרת, אני ממש בהחלט רואה את עצמי כאומנית. אני יוצרת. ככה אני מסתכלת על זה.
אני נוטה להסכים איתך להגדרה הזאת.
אז יש את זה בלבל הזה, אבל יש את זה גם בלבל המאוד מעשי.
אוקיי, אז אם אני רוצה להיות מעשי, ואני בעל עסק קטן, וכמו שאמרת, יש לי אולי בוני אתרים, שזה אני לא יודע לעשות לבד, אבל אני כן רוצה לשבת ולכתוב לעצמי את המיילים השבועיים שלי ללקוחות שלי.
נכון.
מאיפה אני מתחיל? מה אני עושה? אני כבר אומר למאזינים, מילים שוות זהב, קחו, תקראו, בוודאי השני שליש הראשונים שלו מאוד מאוד ממוקדים בזה ובכמה טכניקות, אני אישית מנסה אותם, אני יודע שאני לעולם לא יהיה אומן בחלק הזה, אבל יש שם המון טכניקות. אז מה הדברים הראשונים שאני נכון. כן צריך לעשות?
הרעיון הוא, אל תיתנו לזה, קודם כל אל תיתנו לזה כותרת של כתיבה שיווקית.
אוקיי.
אתם בעצם, כל המטרה שלכם כעסק קטן, או כבעלי עסקים, זה... לפתור איזושהי בעיה אצל קהל המטרה שלכם, לשפר את איכות החיים שלהם. אתם באים עם בשורה, יש לכם שירות, יש לכם עסק, יש לכם ידע. יש לכם ידע משנה חיים לפעמים לאנשים. אז עזבו את הכותרות הגדולות, תחשבו, איך אתם מספרים את זה לחבר טוב? איך אתם עכשיו צריכים להסביר מה יש לכם? כאילו, שבו, תכתבו את זה, או תקליטו את עצמכם אפילו ותתמללו את זה. לנסות לזקק את המסר עד המקסימום, שכמובן הדרך להשיג את הקשב, הרי אנחנו בעולם כל כך רווי, שכדי להשיג את הקשב, אנשים צריכים לדעת שזה מכוון אליהם. אחת הדרכים הכי פשוטות, כן, טכניקה נורא נורא פשוטה, היא נקראת פלגינג, כאילו נפנוף בדגל. מה זה אומר? זה אומר שאם נניח אתה סובל מנשירת שיער,
מיד, סובל מזה.
סליחה.
זה בסדר. אני כבר שנים רגיל לרעיון.
אז ברגע שאתה תראה מודעה או מייל שהכותרת שלו תהיה סובל מקרחת, או סובל מאובדן שיער, כן, כזה פשוט. את זה אתה תקרא, זאת אומרת, אתה תקלוט את זה, אתה יודע שאתה תענה באופן טבעי, כן, זה פונה אליי.
זאת אומרת, יש שאלות רטוריות.
נכון, שאלות רטוריות שהן ממוקדות לקהל שלכם.
אוקיי.
זאת אומרת, זה לא צריך להיות... כותרת נורא מעניינת, יוצא דופן שפונה לכולם. אתם לא רוצים את כולם. אתם ממקדים את הצורך הכי, הכי, כמו שאמרתי, נואש, של הקהל שלכם, את הכאב שלהם. ופונים אליהם הפנייה, בפנייה עצמה. כאילו, אומרים, מזכירים את הכאב עצמו, את הצורך עצמו.
זאת אומרת, הפנייה היא ישירה, לא מתחבאת, לא מנסה להיות מתוחכמת מדי.
ממש לא, ממש לא מתוחכמת.
אוקיי.
זה אגב, לפעמים, הרבה פעמים, לא לפעמים. לאנשים נדמה שקופירייטר זה נורא התחכמויות, או לשון נופל על לשון. יכול להיות שכן, האמת שאני לא יודעת. אני אף פעם לא למדתי קופירייטינג, אולי זה כן. אולי אני בכלל לא קופירייטרית, אולי אני כותבת שיווקית. בוא נקרא לזה, שאני כותבת שיווקית.
כותבת שיווקית זה קופירייטר.
אז אני לא יודעת, אולי כותב שיווקי יותר מומחה לג'ינגלים וסלוגנים, שאני באמת עושה את זה פחות.
ואת עדיין משתמשת באוצר מילים מאוד רחב, מאוד מדויק. אני חושב שאחד הדברים שמאוד מאפיינים זה מילים מאוד מדויקות. גם אותם, אתה דיברת המון על זיקוק, אבל אתה באמת צריך להיות מצויד באושר מאוד רחב של אוצר מילים, ואתה צריך, אני מניח שאת לוקח יותר מטיוטה אחת, שתיים או חמש, בשביל להגיע לעותק שאת אומרת, אני שבעת רצון ממנו.
לי עצמי זווה.
זה בגלל הביקורת העצמית.
זה נורא והיום. יכול לקחת לי המון, 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 המון זמן מעל ומעבר.
כן, זה ממש לדקדק ברמת המילה, ולמחוק משפט שלם ושוב לחזור ולכתוב.
כן, אני גם מקשיבה לזה, זה... יש פה משהו, אתה שמת לב שהקראתי את הפוסט הזה.
כן.
אני מקריאה לעצמי את מה שאני כותבת, את האתנחתה, את ה... יש הרבה מאוד מה שנקרא... איך לקרוא לזה? זאת אומרת, יש מימיקה בכתיבה.
נכון.
בכתיבה,
לא בדיבור.
יש אינטונציה
אוקיי.
מילולית, אז אני מקריאה לעצמי את זה. ואם זה לא ממש שוטף, אז צריך לתקן את זה. משהו בנגינה שם לא מדויק.
אוקיי,
ככה אני עובדת.
את מתחילה מכותרת שנוגעת בצורך הנואש של האנשים לפתרון, או למשהו שייתן להם איכות חיים גבוהה יותר, אבל משם זה מתחיל בעצם... לגעת ב... את בעצם שמה את עצמך בתוך הגוף של אותו אדם.
בדיוק.
לא רק בתוך אותו גוף, בתוך אותו מוח, בתוך אותו ראש, בתוך אותה מחשבות.
כן.
ואומרת, אוקיי, עכשיו אני הבן אדם, איך הייתי רוצה שידברו אליי?
בדיוק.
זה תהליך, זה תהליך, מי שמקשיב לנו, זה תהליך מרתק. אפשר לדבר המון על טכניקות, באמת לקחת את זה ללבל מאוד מעשי, וללמוד בקורסים, ואני בטוח שיש המון קורסים, אבל בעצם התחושה הכי משמעותית היא... בוא תיכנס, אומרים להיכנס לנעליים, אבל זה לא לנעליים, זה ממש ממש, זה אומר שאת בעצם סוג של סכיזופרנית כל הזמן, נכון?
המיץ של הקישקס שלה.
כן, את כל הזמן מטפלת בכמה אנשים בו זמנית, זה די קשה.
אני אומרת שזה לא סתם, עברתי כל מיני ניסיונות בחיים, וקשיים, דברים לא קלים, שבעצם כל דבר כזה, הוא בנה אצלי עוד פן של החלה, של היכרות. זאת אומרת, לא משנה כמעט איזה לקוח מגיע ואומר לי, מה הבעיה? אני אומרת, יהיו, גם לי יש את הבעיה.
את כבר מראש מזדהית.
כנראה שיש לי כל כך הרבה בעיות, ברוך השם, שאני פשוט יכולה להיכנס לכל כך הרבה נעליים. אבל זה יותר מזה אפילו. אחרי שבדקתי, איך יכול להיות שאני אהיה מסוגלת לכתוב משהו על מנוע דיזל של איזה okay. דעה, כאילו, מה לי ולזה? אבל גיליתי שבלמטה, בלמטה, בלמטה, כאילו בבסיס, זה לא משנה איזה מוצר, זה לא משנה איזה שירות. כולם רוצים להרגיש אהובים, שווים, ראויים, ולשם אני כותבת.
אוקיי, זאת אומרת, לצרכים הבסיסיים של האדם, בעצם השכבות שיש מעל, שלא משנה אם זה מוצר או שירות, הכל נבנה מאותו צורך בסיסי.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
הפרק בחסות I agree. פלטפורמה דיגיטלית לחתימת חוזה שכירות והבטחת תשלומי שכר דירה בשיתוף חברת לאומי קארד. השכרת דירה היא טרטור רציני. צריך למצוא שוכרים טובים ואמינים, לנסח חוזה מוסכם ואז לקוות שהתשלומים יעברו בכל חודש כמו שצריך. האגרי הוא שירות שמוציא את העוקץ מהטרטור הזה. ככה זה עובד. מזכיר הדירה נכנס ל-iagree.co.il, יוצר חוזה שכירות חדש ומכניס בו את ההתאמות והתיקונים הדרושים, ואז מזין את המייל של השוכר. המערכת מבצעת בדיקת רקע על הסוחר, הוצאה לפועל, בתי משפט, כונס נכסים וכדומה, ואחרי שהמזכיר משתכנע שהסוחר שלו אמין ואחראי, הוא שולח אליו או אליה את החוזה. המזכיר חותם וזהו. טרטור מייגע שהפך לתהליך נעים וקל בלחיצת כפתור. I agree היא ממש Airbnb של עולם הסחירות. והכי טוב, שכר הדירה מובטח בכל שני לחודש, ולא משנה אם לסוחר יש או אין כסף בחשבון הבנק שלו. אפשר לישון בשקט, כי שכר הדירה מובטח על ידי חברת לאומי קארד. יצאו מתקופת האבן, זרקו לפח את הניירות והצ'קים המיושנים, כנסו ל-iagree.co.il והזכירו את הדירה שלכם בדרך הקלה, הנוחה והבטוחה. iagree.co.il.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
איך את יודעת שעותק זה זה? זאת אומרת, הגעת ל...
וואו, זה פשוט ידיעה.
מה, קראת וזהו? אתה אומר, זהו, הגעתי. לא צריך לגעת יותר?
כן, זה ידיעה. פשוט זהו זה, זה ידיעה.
אוקיי, אני רוצה לקחת את השניית הזווית עכשיו שלי כבעל עסק. ולשאול בעצם את השאלה, כל אחד צריך את זה? את הכתיבה השיווקית הזו? אם אני בעל עסק קטן, בעצם גם אני צריך את זה? לא משנה מה יש לי, מה אני מוכר. גם אני צריך את זה?
מה זה צריך?
זה אומר שבשביל להעלות את רמת ההכנסות שהעסק מכניס, לצבור קהל לקוחות יותר טוב, להפוך את הקהל שיש לי ליותר נאמן, כל אחד מהם מטרות של כל עסק כמעט, לא משנה באיזה תחום הוא נמצא. אני צריך להשתמש בכתיבה שיווקית?
אני חושבת שנכון להיום, זו עדיין התקשורת הכי זמינה שקיימת. כאילו, היום בעצם התקשורת הכתובה היא מאוד מאוד משמעותית. זאת אומרת, שאם אתה מעביר תוכן כתוב, אם זה באימייל, במודעה, בדף נחיתה, גם בווידאו, לא משנה. כל עוד אתה מתקשר באמצעות מילים, מה זה כתיבה שיווקית בסך הכל? זה כתיבה שיש לה, יש לה מטרה מסוימת. זה כתיבה שאמורה לשכנע את הקהל שלך לעשות פעולה. לשכנע אותו, אותם שאתה הפתרון האולטימטיבי עבורם. אז אם אתה מצליח לשכנע בדיבור, תוריד את זה לנייר ותנסה לתמלל את זה בכתיבה. ואם לא, אז תיקח מישהו שיעשה את זה בשבילך.
זאת אומרת, אם אני איש מחירות טוב, שיודע לתקשר עם לקוחות שנכנסים אליי לחנות, בעצם הטיפ הכי טוב זה, קח את מה שאתה אומר לקונה פוטנציאלי שלך, תנסה לכתוב את זה, וזהו, זה, תשתמש בזה, אולי קצת תסגנן את זה, אולי קצת תייפה את זה, תשאף את זה בקצוות, אבל...
את זה, וגם תכניס את החיוך שלך.
אוקיי.
גם את שפת הגוף שלך. נכון, המוכר הזה בחנות, הוא לא רק אומר מילים.
נכון.
הוא גם, איך שהוא מסתכל, ואיך שהוא מסתחבק, ואיך שהוא נותן לך הרגשה שאתה, איך הוא יוצר את האמון הזה? אם הוא מצליח להעביר את זה בעל פה, הוא יצליח גם להעביר את זה בכתב.
אוקיי. Okay. הזכרת וידאו מחירה, וזה מדיום מאוד מאוד הולך ונפוץ יותר ויותר. יש הבדל בכתיבה במלל לכתיבה לוידאו?
זה לא המומחיות שלי בידיעה, אבל בפעמים שעשיתי את זה, אז לא התייחסתי לשום הבדל, משום שהכתיבה השיווקית שלי היא מאוד דיבורית. היא ממילא מאוד דיבורית.
אוקיי, אז זה עובר אז, בכל מדיום.
אז זה עובר כך או כך. Mm-hmm. זה חלק מהאופי של הכתיבה שלי. לפחות במיילים. במה שקשור לפרוספקטים או לדפים באתר, אני גם לפעמים משתמשת בכתיבה יותר, קצת יותר פורמלית. כאילו, פחות מתגרה, פחות עם קריצה.
מאוד מקצועית, מאוד ראותה.
מאוד נטו מקצועי, כן, מאוד.
נקודות לעניין.
לגמרי, כן.
הבנתי. אם אני בעל עסק בעצם... ורוצה להשתמש בשירות של קופירייטר, מעבר ללפנות לימים הביסמות. איך אני בוחר קופירייטר? איך אני יודע שהקופירייטר שיש מולי הוא טוב?
מאוד כדאי לבקש ממנו דוגמאות של פרויקטים שהוא עשה. לקרוא את זה, לראות, מדבר אליי הסגנון שלו, לא מדבר אליי הסגנון שלו. וגם לבדוק עד כמה בפן האישי הוא קומוניקטיבי, והוא יכול לקבל ביקורת. והוא סבלני. אני מכירה כמה אנשי מקצוע שהם תותחים, לאו דווקא קופירייטרים, כן? מעצב אתרים, ועוד זה, הם פרסונות. הם פרימדונות. קשה, קשה. זאת אומרת, הם אומרים לך, זהו, קבל את זה, זה הכי טוב.
אני
לא מסכים שזה. ואני מקנה בהם באיזשהו מקום.
למה?
כי יש בזה משהו. יש בזה משהו.
זה מאוד מתנסה, לא?
מתנסה, אבל... תכלס, הרבה פעמים זה נכון, אתה באמת עושה משהו שהוא פצצה, ולא תמיד הלקוח רואה את זה, או לא תמיד הלקוח רוצה לשנות, רוצה פה, רוצה שם, וזה יכול להזיק גם לתוכן. יש איזה גבול שצריך ככה לעצור ולהגיד, רגע, עד כאן.
אבל בעיקר את אומרת, תוודא שאתה מתחבר, גם לסגנון.
כן, צריך להתחבר, וגם לבן אדם, גם לבן אדם, וגם לסגנון, בהחלט. בהחלט זה חשוב.
קצת יותר לעומק, הרי יש המון עמודי מחירה, ואנחנו נצא נורא להתמקד, פחות בפרוספקטים או ברושורים, יש המון עמודי מחירה שהם, יש להם מבנה או תבנית קבועה. כותרת חייבת להיות טובה, כי אחרת להמשיכו לקרוא. פסקה ראשונה חייבת להיות מצוינת, כי אחרת להמשיכו לקרוא. גם השנייה, רוצים להמשיך לקרוא. צריך לשלב, איך נראה, מעבר לברור שהמלל הוא מה שצריך להיות טוב, איך נראה כזה דבר? או שאולי אין בכלל בעיניים שלך תבנית?
אני קוראת לזה נוסחת קפמף.
קפמף, אוקיי.
לא ימצאו את זה בספר שלי, הם מוצאים את זה רק בסדנאות ובקורסים שאני מעבירה בכתיבה שיווקית, שאגב, אני מעבירה את זה רק לנשים. בעתיד, בעזרת השם, יהיה גם קורס אינטרנטי, ואז יוכלו ליהנות מזה גם
בעלי עסקים.
בעצם פיתחתי נוסחה נורא נורא פשוטה, של ארבעה פרמטרים שצריכים להופיע בכל מלל שיווקי. זה לא משנה מה זה. דף נחיתה, פלייר, דף באתר.
זאת אומרת, לא חשוב מה המטרה של ה...
לא משנה, זה רק מתרחב, זה כמו קונצרטינה.
אוקיי.
יש לך את זה מזוקק וקטן, ויש לך את זה הולך וגדל לפלייר, הולך וגדל לדף מחירה, שזה המקסימום. אוקיי? אז כף מף בעצם, זה אומר כאב, פתרון, מינוף, פעולה. זה ארבעת הפרמטרים.
זה התרגום האנגלי של איידה? Attention, interest, desire, action?
יש חלקים שכן, נכון, כן. נכון. בעצם הארבעה האלה, ברגע שאתה כאילו ממלא אותם, קיבלת את המודעה, יש לך את זה כבר.
וזה גם הסדר? זאת אומרת, לדבר על הכאב של האדם?
זה הבסיס.
אוקיי.
זאת אומרת, זה, שוב, בנושא של כתיבה שיווקית, בגלל שהעולם כל כך רווי, אם תעשה משהו יוצא דופן, ודאי תשיג קשב.
כן.
אוקיי? אבל אם אתה רוצה ללכת על המשהו הפורמלי, תתחיל תמיד, זה הכי פשוט, זה הכי מתבקש. כואב לך, אתה צריך פתרון, יופי. עכשיו, אם תעשה את זה עכשיו, תקבל ככה וככה, בוא ותעשה את זה. תעשה א', ב', ג', ד'.
אוקיי.
אז זה בעצם העניין. עכשיו, בדף מחירה זה הולך ו... ופשוט זה הולך ומתרחב. יש באמצע הוכחה חברתית.
זאת אומרת, שזה עדויות.
עדויות של אוקיי. משתמשים, שזה נורא נורא חשוב. יש את הבונוסים, יש שאלות ותשובות, שזה טיפול בהתנגדויות. וכן הלאה וכן הלאה, יש נושא של מוגבלות, כן? מבצע רק עד היום, ב-12 בלילה, מוגבלות, אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו לא רוצים להחמיץ, לא רוצים לפספס, לא רוצים זה. יש כמה דברים שצריכים להופיע.
יש סעיפים מאוד מאוד ספציפיים שצריכים להופיע.
כן, 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 ואתה ראית בספר עצמו,
נכון.
שזה מופיע וזה עובד. אגב, זה עובד גם עליי, בעלי מזועזע. ואת
אשת מקצוע.
תקשיב, בעלי אומר לי כל פעם שאני פרויקט,
אבל זה רק עד היום ב-12.
את לא הולכת עכשיו לקנות את זה. כי מה שקורה, אני הרבה פעמים כותבת את התוכן, ואני משתכנעת, ואני קונה את המוצר.
את מאמינה לעצמך.
זה לא יאמן, זאת אומרת, זה הגיע לאבסורדים.
זה באמת בעייתי, את מאמינה. לא, האמת היא, אני רואה את זה מאוד מאוד יפה, כי את מאמינה במוצר שאת כותבת אמור, אבל...
כאן נכנסת? זהו, אז יצא
שכן... לא קנית מנוע דיזל.
מנוע דיזל, לא. באמת.
אוקיי. את אומרת שהכתיבה בעצם זה הברושורים, מיילים, פליירים, עמודי נחיתה. עדיין, וכחשוב, אחד שמנוי על המיילים שלך, המיילים הם מאוד לא סטנדרטיים. אין שם, עכשיו אני מנסה לזכר בכמה מיילים שהיו לאחרונה, דווקא את ניגשת אליהם מזווית נורא אישית. הבישולים לשבת, והשיעורי בית עם הילדים, זה הזווית שהם באמת נורא מדברת. למה?
כי אני חושבת שזה דבר נורא נורא חשוב. אנחנו צריכים לקחת נורא נורא ברצינות את הלקוח. נורא ברצינות. מאוד מאוד לכבד את הזמן שלו, את הכסף שלו. אבל את עצמנו, אנחנו צריכים לקחת קצת פחות רצינות.
אוקיי.
זאת אומרת, על עצמנו אנחנו יכולים לצחוק קצת, להראות הפן האנושי, הלא מושלם שלנו. זה משדר המון עוצמה, זה משדר המון, הבן אדם מונח איפשהו באמת, והוא גם בן אדם, הוא לא רק מוכר. עכשיו, זה עובד נהדר כי אנחנו כל הזמן בעולם של מוכרים, אין לנו ברירה אלא להתגונן, אנחנו כל הזמן בהתגוננות. רגע, מה אתה, מוכר לי משהו? רגע, אל תדחוף לי.
כבר יש איזשהו
לא
סוג
רוצה.
של שריון.
כן, אנחנו גם נעשים חרשים מהאומס הזה של המסרים שרודפים אותנו והמבצעים, ואל תפסיד ואל תחמיץ. וגם, אין מה לעשות, ברגע שאנחנו רואים מישהו שפוגשים מישהו שלא עושה את זה, אז באופן טבעי אנחנו, האמון כלפיו הוא גדל. אז אנחנו אומרים, אוקיי, לא רוצה רק את הכסף שלי, הנה יש פה בן אדם, אוקיי?
זאת אומרת, לעגל אותו? לעגל את הבן אדם, להפוך אותו עם קצת מגרעות וקצת חסרונות, ויש לו חיים בדיוק כמו שלי, זה הופך את הבן אדם לנגיש יותר, ולכן אני קשוב לו יותר, זה בעצם הנוסחה.
זה כאילו, בוא נדבר בגובה עיניים, כאילו חלס, כאילו מה, כאילו okay. מי, כאילו מה,
הבנתי. לא, לא מתרוצצים ומדברים רק על המוצר. בוא נדבר בינינו.
בוא נהיה גלויים. בוא נשים את הדברים על השולחן.
יושבים על כוס קפה ומדברים.
בוא נשים את הדברים על השולחן, כאילו, ונטפל בהם אחד לאחד. אז זה קצת מכוער, וזה לא יפה, וזה לא מושלם, רחוק מאוד להיות מושלם. אבל זה אנושי.
וזה גם הופך בעצם את העמוד מחירה, או את המייל, או כל דבר בעצם לפחות ציני.
בדיוק.
אנשים מסתכלים על זה, אומרים, אני יכול להתחבר לזה בעוד, אם הייתי כותב בדיוק על אותו מוצר, בתבנית הסטנדרטית זה הופך את זה ל... אני כבר חשדן.
נכון. הניסוחים המצליחניים למיניהם, הם מרתיעים. גם אנחנו רבועים מהם, גם אנחנו חשדנים, כי אנחנו אומרים, רגע, זה נכון או לא נכון, גם יש לנו רגשה שהוא אף על עצמו.
כן.
וכאילו, איפה אני ואיפה זה? אז אוקיי, אז גם אני אעשה את המיליון שלי הראשון בגיל ככה וככה. כאילו, בסופו של דבר אנחנו בני אדם, ואנחנו אנשים.
את אומרת להתחבר בעצם לממד הכי אנושי והכי בסיסי.
נכון.
וזו הצורה הכי טובה לתקשר בסוף עם הקהל הרחב.
היא הכי טובה, וגם הדרך להוריד את הלחץ הזה של אני חייב למכור.
כן.
נכון? מה שיכול לדפוק את זה, זה הלחץ הזה שאני חייב להכניס מחירות, אני חייב למכור, אז אני נכון. חייב לדחוף. אז כאן באה התורה ואומרת, תעצור רגע חבוב, תעצור שנייה, כמה אתה הולך להרוויח, זה נגזר בראש השנה. בראש השנה אומרים שקובי ירוויח 2 מיליון שקל כל השנה. עכשיו הוא יכול להרוויח את זה בחודש אחד, הוא יכול להרוויח את זה כל השנה, אוקיי? אבל קובי יודע, סבבה, יש לי 1 מיליון שקל השנה. עכשיו, זה לא אומר שאתה יכול לשבת רגל על רגל, ולשן שחטות והכל סבבה לגמרי, לא. זה אומר שאתה צריך לעשות כלי בשביל השפע הזה, אתה צריך לעשות איזושהי השתדלות בעולם הזה, שזה אומר ללכת למשרד, לפתוח אותו, לפתוח את זה, לעשות זה, לרעיין את ימימה וכו' וכו' וכו'. אתה צריך לעשות. אבל השני מיליון האלה הם שלך, אוקיי? עכשיו, אתה לא יכול לעשות 2 מיליון שקל. תעשה 2 מיליון שקל, יהיה לך פנצ'ר באוטו, טיפול שיניים, אין בעיה, רוצה עבוד שעות נוספות? תעבוד, אין שום בעיה. עכשיו, ברגע שאתה יודע את זה, אוקיי? את הידיעה הזאת, אתה חי לפי זה, יורד לך נטל ענק. יש! מה? אני יכול ליהנות ממה שאני עושה בעצם? אתה חייב ליהנות ממה שאתה עושה בעצם, כי בשביל זה נשלחת לפה.
אוקיי, okay, תפיסה מאוד מעניינת. אנחנו לקראת סיום, ויש עוד קטע אחד שאני חושב שחייבים, אני לא יודעת כלום על שום דבר. את רוצה לקרוא אותו?
כן, שאתה רוצה.
מבחינתי זה... אני חושב שהכי טוב שאת תציגי את זה, כי זה מציג אותך בצורה נפלאה.
אוקיי, okay, אז יש כאן באמת פוסט, כי הרבה פעמים שואלים אותי, כאילו היית בקורסים של הגורו הזה והגורו הזה, וכל מיני שמות, סט גודין וכאלה וכאלה, והאמת שאני לא יודעת כלום, כאילו, הקטע הוא שאני כל כך מסתכלת פנימה.
את מלמדת את עצמך, אבל אני מניח, את כן הסתכלת על קורס, קוראת מאמרים, משתמשת בכלים?
לא.
לא, זה מדהים.
לא, אני לא. אני מסתכלת פנימה, אני עושה, אבל על זה דיברתי, זה מה שאתה הצגת אותי. אני עושה המון עבודה פנימה. שיווק מבחינתי זה עבודה פנימית. אנחנו אומרים ששיווק זה מפה החוצה.
נכון.
בכלל לא. שיווק זה עבודה פנימית. אתה עושה עבודה עם עצמך, אתה נהיה מחובר לעצמך. מבין מה אתה עושה פה. הולך ועושה את מה שאתה רוצה לעשות, אתה נהיה קריזמטי. והשיווק הוא נהיה תופעת לוואי,
פשוט הוא פשוט ממך
נהיה
החוצה.
אנשים כן. רוצים אותך והם רוצים עוד ממך, זה להסתכל אחרת לגמרי, זה הפחות לצעוק, להיות יותר שקט, הפוך, 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 ומה שהולך פה.
Less is more,
פחות להתפזר, אין לי פייסבוק, אין לי וואטסאפ, אין לי כלום מהדברים האלה, אין לי, אני מרוכזת, כשהדברים הם לא נשפחים לכל הכיוונים, תחשוב כמה זה שזה אסנס, זה מרוכז, זה עוצמתי פי אלף.
בואי נדבר עם אמא על הבדלים בין כתיבה טובה ללא טובה, יש לך שתי דוגמאות.
כן, אני בעצם רוצה לומר את אותו דבר אחרת. נגיד שיש לנו כמה בעלי עסקים, אוקיי? מה יהיה ההבדל ביניהם? מה יעשה את הוואו למודעה או לדף מחירה של אחד לעומת מישהו אחר?
אוקיי, בדיוק על אותו דבר.
על אותו דבר, ובעצם, בעצם, בעצם, הרעיון הוא שהם אומרים את אותו דבר, אבל אחרת. בוא נראה מה זה אומר האחרת הזה.
וזה מתוך הספר.
זה לא מתוך הספר. מי שיוריד את המדריך לכתיבה קריזמטית מקבל את הדוגמה הזאת.
אז אני כבר לקחתי לי שיעורי בית.
ועוד הרבה דברים מדהימים שיש פה. אז ככה, לדוגמה, בוא נגיד שיש לנו חברה למחירה של תוספי מזון. Mm-hmm. אוקיי, אני הורדתי את זה, אגב, מדף הבית של אותה חברה גדולה. רוצה להקריא לכם מה כתוב שם בדף הבית, כן? שזה הנדלן האינטרנטי הכי יקר שלה,
הכי יקר שיש, כן.
אז כתוב ככה. כשאיכות היא הרבה מעבר לסיסמה, סטנדרטים גבוהים של מקצועיות והקפדה על שירות מעולה הם הקו המנחה, אין פלא שחברת X ניצבת בצמרת עולם תוספי התזונה ומזון הבריאות בישראל.
זה מה שמופיע אצלם באתר.
כן.
אוקיי.
אוקיי.
מאוד ישיר, מאוד רגיל.
מאוד רגיל. כן. זאת אומרת, הסיכוי שנשים לב לזה הוא אפסי.
נכון.
כי הוא סתמי.
הפכנו להיות עיוורים.
אין פה שום אמירה.
כן.
אוקיי? אפילו אם זה נכון.
משתמשים בכל המילים הנכונות.
כן, כל המילים הנכונות. עכשיו, בוא נראה איך אנחנו טיפה לוקחים את זה לקופירייטר, אוקיי? הוא כותב את זה בשפה יותר שיווקית, אבל זה עדיין לא קריזמטי. אוקיי? אוקיי. בוא נראה. רוצה את הנוסחה הבלעדית לבריאות שופעת? תוספי המזון של חברת X מספקים לגופך את מרב הוויטמינים הנחוצים לו יותר מכל תוסף אחר. אלפי לקוחות מרוצים מוכיחים שוב ושוב כי חברת X היא הבחירה המושלמת.
יותר טוב? יש כבר מילים שהן יותר מושכות, שופעת, אני מבין את זה, זה כבר יותר מתחבר, בטח מעותק הרגיל.
אוקיי.
יש יותר טוב ממנו?
יש.
אוקיי.
זה הולך ככה. אתה מחזיק?
כל הזמן, אני יושב.
אוקיי. אנחנו לא מאמינים שוויטמינים מסוגלים לעשות מה שמלפפון טרי ועגבניה בשלה יכולים. אבל במקרה שאין להם לכם כימיה עם ירקות, התוספים שלנו בהחלט יכולים להוות תחליף טוב. הבנת? זה משהו אחר לגמרי.
כן, מזווית אחרת.
זווית אחרת.
ממחשבה אחרת.
מדברים תכלס על המלפפון ועל העגבניה בגובה העיניים. זה הרעיון.
בדיוק, זה הופך את זה למשהו יומיומי, רגיל, פשוט, מוחשי.
נגיש.
נכון.
לא יומרני, לא עם סופרלטיבים.
לא עם מילים גבוהות.
לא נוצץ, בדיוק.
לא משפטים ארוכים.
נכון.
אני חושב שזה נכון.
זה העניין.
כן. אז אני חושב שכולנו הבנו את ההבדל בין כתיבה רגילה, לכתיבה שיווקית, לכתיבה קריזמטית. אני חושב שזה רק דוגמה אחת, בטח מתוך הרבה מאוד דוגמאות נוספות שיש בספר. במדריך לכתיבה קריזמטית. אני חושב שתמצאו אותו באתר של אמימה, הוא מזכיר בסוף איך להגיע ואיך ליצור את הקשר. אז ככה לקראת סיום אמימה, טיפ אחד, משהו מהותי למי שרוצה להיות קופירייטר, מה חשוב לו?
כמו שאמרתי מקודם, כמובן לבדוק מה עושה להם את זה בעצמם.
אנחנו צריכים להתחבר לזה.
כן. דבר שני קשור יותר לנושא של אולי התעוזה, כן? להרשות להאמין, לעצמם להאמין שכן, הם יכולים להיות קופירייטרים, מותר להם להיות קופירייטרים מתחילים. זאת אומרת, אפשר להתחיל. אפשר להתחיל להיות קופירייטר, לקחת מחיר נמוך יותר, לעשות חלק מהדברים בחינם, לעשות כל מיני פרויקטים שיכולים לתת להם פרסום ושיווק תמורת הכתיבה. יש פה אלמנט של ביטחון עצמי, של אמון עצמי ביכולת שלי. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים בלופ, שאנחנו לא מעיזים לצאת החוצה עד שלא נקבל אישור שאנחנו מספיק טובים. אבל בשביל לקבל את האישור הזה, אנחנו צריכים לצאת החוצה. אז להיות מוכן להתרסק אולי, לשמוע ביקורת, ולהרשות לעצמו למצוא את הגוון האישי שלו בתוך הסיפור הזה. כי בכל זאת, אם אני אכתוב תוכן למישהו, או יואבי שפר, שהוא תותח בינלאומי, נורא אוהבת אותו, בתור קופירייטר, אכתוב למישהו, או רוזין רוזנבום שהיום לא כותבת, כן? אבל זה יישמע אחרת. המיקוד יהיה אחר, זה יהיה שונה. זאת אומרת, כל קופירייטר זה בעצם בן אדם.
מביא את הזווית
האישית שלו. הוא צריך להביא את כל התמהיל שלו פנימה. ולהרשות לעצמו להיות כמה שיותר אותנטי, וכמה שיותר ייחודי, ולא לא לנסות להיות, הייתה תקופה שניסו להעתיק אותי, כאילו אני אומרת עצמי, רגע,
מה? זה קודם כל כבוד.
בסדר, אוקיי, זה מחמאה, אבל למה להעתיק? זאת אומרת, לכל אחד יש לו את ה-DNA הייחודי שלו, אז תחפש את זה, ותמצא את זה, ותביא את זה לידי ביטוי, וגם מותר לך להיות בינוני, זאת אומרת, בינינו, יש המון אנשי מקצוע בינונים, וכאילו יש מספיק לקוחות בינוניים, ויש רוכשים בינוניים, וכאילו מה הקטע? אפשר גם להיות בינוני.
רוב העולם הוא בינוני.
כאילו מה?
אז אנחנו כך לקראת סיום, אני מזכיר לכל המאזינים שלנו, שמאוד מעוניינים ליצור עם ימים הקשר. הדרך הכי טובה היא להגיע אלייך דרך האתר שלך, שוב, www.hamila.biz. תוכלו למצוא שם בלוג עם המון 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 פוסטים מעניינים, המון טיפים טובים, תמצאו שם גם את הספר שלה, גם את המדריך לכתיבה קריזמטית, שאני אישית הולך לקחת עכשיו, ועוד דרכי קשר אחרות, כך אני בעצם גם יצרתי קשר עם ימימה והזמנתי אותה. שוב, המון המון תודה ימימה. אני מאוד נהניתי.
כיף, גם אני, מאוד מאוד.
ותודה שהזנתם לנו, אתר הבית, runlevy.com, תוכלו למצוא שם את כל פרקי העבר, להירשם לרשימות התפוצה, תתחברו לפייסבוק שלנו. נראה אתכם בפרק הבא. תודה ולהתראות.
להתראות.
עושים שיווק עם קובי גור. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת runlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.